אני היום רוצה לדבר על הלל בכלל ועל הלל שבליל הסדר ועל ההגדה באופן מיוחד. אנחנו נתמקד בארבע אפשרויות, ארבע שיטות בראשונים ובאחרונים להבין על מה מבוסס הלל, בעצם מה הגדר שלו, ובעקבות זה לנסות להבין גם את הלל של ליל הסדר, מה הנקודה המיוחדת בו. הגמרא, תראו במקור אחד, הגמרא אומרת, תנו רבנן הלל זה מי אמרו, רב לזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, הם אמרו לו לנו, השם לו לנו, תודה, משיבה רוח הקודש ואמרה למעני, למעני. רבי יהודה אומר, כל אחד מאחר, יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען. רב לזר המודעי אומר, דבורה וברק אמרו, חזקיה וסיעתו אמרו לפי רב לזר בן עזריה, שעה שעמד עליהם סנחריב. חנניה, מישאל ועזריה אמרו לפי רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, מרדכי ואסתר אמרו, חכמים אומרים נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתם. אז בעצם גם כבר מהמקורות הראשונים שהגמרא מביאה, וגם מהמילים על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, זה לשון שלא נראה את זה, כן? אבל אם חלילה בא עליהם, אז אומרים אותו על גאולתם. הרשב"ן אומר על כל פרק ופרק, על כל רגל ורגל, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. רואים שיש פה בעצם עיקר הרשימה של הגמרא זה ענייני ישועה. עם ישראל היה בישועה, בצרה ונגלו. אבל אנחנו הרי יודעים שיש גם הלל בכל חג שאנחנו עושים. השאלה היא, האם זה שני גדרים, זה אותו גדר, כן? אם ברגלים אנחנו אומרים המקור של ההלל מי אמרו, אז אמרו אותו תמיד בשעת צרה שנושעו ממנה. אבל נגיד אנחנו בסוכות אומרים, שבועות אנחנו אומרים הלל, זה כבר שייך לפי רחורה, לפי הרשב"ב, על כל פרק ופרק, כן? הוא מוסיף על כל פרק ופרק ועל כל רגל ורגל ועל כל צרה שלא תבוא אליהם. אצלנו זה לא כתוב בעצם בגמרא, נכון? הרשב"ם מוסיף את זה. השאלה היא, אבל בואו נציג את השאלה הראשונה, בעצם המקור הראשוני זה צרות שעם ישראל נגאל מהן. כל אחד הייתה גאולה אחרת, מאחרים יותר. אגב, פה הוכחה שכשאנחנו מדברים על הלל, הפרקים של הלל דוד סידר אותם, אבל או שהיו כבר פרקים יסודיים לא לנו שהם היו קדומים, או שיש יסוד של הלל להלל ולהודות להשם, וכל פעם היה בסגנון אחר עד שבא דוד וסידר את זה בתהילים לפי הסדר שלנו. אבל כל פנים בגמרא, כשרואים את הגמרא, יסוד של הלל זה הודעה על ישועה. ואנחנו בעצם אומרים הלל על בחגים. נשאלת השאלה, האם זה שני גדרים או יש איזשהו דבר שמחבר אותם? מילה השלכה גם בליל הסדר, האם זה שני דברים או דבר שמחבר אותם, כמו שנראה בהמשך. שאלה שנייה, לכאורה די פשוט כאן מהגמרא, או גם בסברה שהלל זה מצווה מדרבנן, לא מצווה מהתורה. א', איפה כתוב בתורה הלל? דבר ראשון. דבר שני, גם אם רואים מהמקורות, אם מי שאמרו זה יהושע, זה חנניה, מישאל ועזריה, מה שייך להגיד שלל הוא דאורייתאי. ובאמת ככה אומר הרמב״ם, תראו במקור שניים, ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרים בהם את ההלל, ושמונה עשר יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, ואלו הם שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה וראשון של פסח ויום עצרת. אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה, ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל. על כל פנים יוצא ששמונה עשר יום הקריאת ההלל לעולם מדברי סופרים הם, והרמב״ם בספר המצוות העריך מאוד בעניין וחולק על בעל הלכות גדולות, שבעל הלכות גדולות מנע את ההלל כמחת מהמצוות דאורייתא, והרמב״ם אומר מה שייך להגיד הלל, הלל זה דרבנן, תקנו אותו נביאים מאוחרים יותר. אבל הרמב״ן שם בהשגות שלו משיג על הרמב״ם ומצדיק וסובר שהלל הוא דאורייתא. איך יכול להיות הלל דאורייתא? אז קודם כל הרמב״ן לא נבהל מזה, או בעל הלכות גדולות, שדוד או חזקיה או אסתר ומרדכי תקנו את ההלל, בגלל שהכוונה היא אולי מי אמר את הנוסח או את הסגנון, אבל את היסוד והחיוב של ההלל אולי הוא קדום יותר. אבל מאיפה יבוא הדין של ההלל דאורייתא? בא הרמב"ן ומחדש, והיסוד שלו זה שההלל דינו מדין שמחה. ואז יוצא שהגמרא מדברת על דבר אחד, והגמרא מדברת על ההלל של ישועה מניצחון, כן? והוא אולי יכול להיות שהוא יהיה הלל דרבנן, והוא יהיה הלל דרבנן, אבל ההלל הדאורייתאי הוא הלל של ימים טובים, והוא מדין שמחה. קודם כל הרמב"ן מדייק, כי הגמרא אומרת, תראו במקור שלוש, כבר אמרו בגמרא תענית, הלל דראש חודש לאו דאורייתא. המשמעות מזה שבימים אחרים שהיחיד גומר בהם את ההלל הוא דאורייתא. ובמסכת ערכין דרשו בו, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, לילה המקודש לחג טעון שירה, שאינו מקודש לחג אינו טעון שירה, שליל הסדר טעון שירה, סימן שיש הלכה של שירה. ואף על פי שזה מדברי קבלה הוא, אבל יאמר הנביא מציין עובדה, כי השירו לאל המושיע אותם יד סנחריב. הנביא אומר, אתם תיוושעו מיד סנחריב ותשירו כמו שאתם משוררים בליל התקדש החג, והוא ליל אכילת הפסח, שהיו משוררים בקול גדול כמו שאמרו כזית פסחה, והלילה פקע איגרה. כשהיו אוכלים את הפסח היו שרים, אכלו מעט פסח אבל היו שרים עד שפקע איגרה. עד כאן יש הוכחות שיש איזשהו משהו, ואני ראה מדבריהם שהוא מן התורה כמו שפירשתי, ויהיה הלכה למשה מסיני, או שהוא בכלל השמחה שנצטווינו בה, כמו שכתוב, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. כי עיקר השירה בפה הוא כלי לביסום עיקל ההוא, ונצטווינו בשמחת השיר על הקורבן, ושלא בשעת הקורבן בכלל השמחה, אלא שמיעטור השיר חודשים מגבולים בנו שאינו מקודש לחג ואינו טעון שירה. ושם במסכת ערכין אמרו, מניין לעיקר שירה מן התורה, מאחת תחת אשר לא עבדת השם וקרא לשמחה וטוב לבב, איזו עבודה שהיא בשמחה וטוב לבב, הווה אומר זו שירה. אם כן אפשר שנדרוש בימים טובים שכתוב שמחה ונתרבו כל מיני שמחות, שתהיה השירה מכללה. שימו לב מה כתוב פה ברמב"ן. הרמב"ן אומר הלל הוא דאורייתא כחלק מדין שמחה. איפה יש שמחה? שמחה יש ביום טוב. או מחדש הרמב"ן שהשמחה של יום טוב היא יכולה להיות ביום טוב בעצמו, ויכולה להיות כחלק מהשירה של הקורבן. עכשיו הקורבן זה קורבן מוסף שמביאים, ומביאים אותו ביום טוב. אז כיוון שמביאים אותו ביום טוב, באותו רגע ששרים, שמה מקיימים את השמחה. יוצא מהרמב"ן שהשיר הלל יסודו הוא מדין שמחה, או שמחה מדין שמחת יום טוב, או שמחה שהיא על הקורבן. אבל למה שמחים על הקורבן? גם השמחה על הקורבן הוא שיר, והוא שיר מדיני יום טוב. שואל הרמב"ן, הרי הגמרא אומרת בשני במסכת ברכות, אמרו בהלל ובמגילה מהו שיפסיק. הגמרא אומרת קריאת שמע יש לה דיני הפסקה, אבל מה הלל? מה הסברה? מי אמרינן קריאת שמע דאורייתא פוסק הלל דרבנן? לא כל שכן עודים הפרסום איניסא עדיף, וזה מראה שהוא מדבריהם. אבל אפשר שעל ימי חנוכה והימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל נאמר, וכמו שחילקו אחר כך במימרה הסמוכה לזה ודומיה דמגילה שאלו, אבל הלל באכילת פסחים ונטילת לולב יהיה מן התורה, כמו שנראה מפשטי שמועות אלה שהזכר. אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, הלל של חנוכה, הלל של פורים, הלל של חנוכה הוא הלל דרבנן, כי אין בו דין של שמחה, אין בו קורבן מוסף. אבל הלל, ועל זה הגמרא דנה ואומרת, כן, הלל דרבנן פוסק. אבל הלל של מועדין הוא דין דאורייתא. שימו לב, מחלוקת בין רמב"ם. הרמב"ם סובר שהלל, לא רק הלל של חנוכה, מפורש נגד מה שרוצה הרמב"ן להציע, לא רק הלל של חנוכה, אלא כל הימים טובים הוא דרבנן. בא הרמב"ן ואומר, לא, הלל של מועדין הוא דאורייתא מדין שמחה, ויש הלכה של לשמוח בחג, וגם הקורבן, השירה שלה, היא חלק מהשמחה. ומה שמצאנו, הלל דרבנן, זה הלל של חנוכה. הפוך לגמרי, אמנם זה מוזר, שאחרונים חולקים, אבל גישה, או שזה אולי גם ברמב״ם אי אפשר להגיד, חתם סופר אומר הפוך לגמרי מהרמב״ן. לפי החתם סופר, ההלל, כמה זה ישמע מוזר, הלל של חנוכה הוא דאורייתא, וההלל של חגים הוא דרבנן. כי החתם סופר אומר שיסוד הלל זה הודעה על נס שהיא נלמדת מקל וחומר, שהגמרא אומרת. הגמרא, בואו תראו, גמרא תראו במקור 6, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. לא היה שום תוספת חוץ ממקרא מגילה. מה ידרוש? איך הם החליטו שמותר לעשות קריאת מגילה? אמר רבי אבא רבין, אמר רבי יושב בן קורחה, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. כשבני ישראל יצאו ממצרים, ורש"י מסביר, אחרי זה נראה פירוש אחר, אמרו שירה על הים, יוצא שיש לנו קל וחומר דאורייתאי, כי בני ישראל אמרו שירה, קל וחומר מעבדות לחירות. קל וחומר זה מידה שלומדים ממנה בתורה. בא חתם סופר ואומר, תראו במקור 7, בתשובה הזאת מעריך הרבה על דברים אחרים גם נוגעים על ענייני ארץ ישראל, הוא אומר, הוא כבר הערכתי יותר מדי. ולסיים בנחמה אומר מה שכתבנו לתילאל, דקביעות יום מועד ביום עשיית נס הוא קל וחומר דאורייתא, ולפי עניות דעתי לפי זה יום פורים וימי חנוכה דאורייתא הם, אך מה לעשות בהם? אם לשלוח מנות או להדליק נרות או לעשות זכר אחר, זהו דרבנן. והעובר ואינו עושה שום זכר למי חנוכה ופורים עובר על מצוות עשה דאורייתא. אך העושה שום זכר יהיה מה שיהיה על כל פנים באחד מימי חנוכה, ואפילו לא ידליק נרות ולא שילח מנות, אינו אליו הריין דרבנן. היסוד של חנוכה ופורים שצריכים להגיד תודה להשם ולציין אותם זה דאורייתא. איפה יש דאורייתא? קל וחומר זאת מידה שהיא מידה דאורייתא. ומה היא מיתה לחיים? ומה היא מעבדות לחירות? אמרינן שירה, מעבדות לחירות ממיתה לחיים. ומה מעבדות לחירות? אמרינן שירה, ממיתה לחיים. קל וחומר. אלא אם בן אדם לא מדליק נרות, אז הוא עבר על דרבנן, כי רבנן אמרו ככה תסמן, ככה תעשה את הפרסום מניסה, ככה תודה. אבל אם אדם יבוא ויגיד, ריבונו של עולם, אני מודה לך שנתת לנו חנוכה, אני מודה לך ששמת פורים, הוא לא יקרא מגילה, אז הוא לא עבר על דאורייתא, הוא עבר על דרבנן. אבל אם הוא לא יעשה שום זכר לחנוכה ופורים, הוא עובר על דאורייתא. ואז הוא מסביר הפוך, הלל, מה שהגמרא בברכות אומרת, הלל של ראש חודש לא דאורייתא, כי הלל של חנוכה ופורים הוא כן דאורייתא, או מגילת פורים הוא כן דאורייתא. ואפשר קריאת הלל ומגילה וקל וחומר דאורייתא לומר שירה, כמו שציווה בפסח לספר יציאת מצרים בפה, החינם היא ממוות לחיים, חייב לומר שירה בפה דווקא. ואם כן היה יוצדה קצת דברי בעל הלכות גדולות שהעריכו בו רמב״ם ורמב״ן בשערים, אלא על כל פנים לא היה לו למנותו מצווה בפני עצמה, כיוון שהוא כלול בכלל סיפור יציאת מצרים. זה כלול. אני אמרתי לכם כשהיינו בכותל כפחת בייר, כן, מי שלא מציין לפי דעתי, לפי החתם סופר שהוא רבם, הרבה קנאים הונגריים מחשיבים את החתם סופר לרבם, למורם ורבם, לפי החתם סופר, אני אפילו לא מדבר על יום העצמאות. יום העצמאות קבעו יום אולי לזכר של הקמת מדינת ישראל, כן, אבל לא ראינו ישועה ביום הזה. זה כל המציאות של עם ישראל בארץ ישראל, זה נס גדול ועצום, ואותו ודאי צריך לציין, ואולי גם זה. אבל נדבר אפילו על מלחמת ששת הימים, שראינו ניסים בעיניים. לפי החתן סופר להודות ממיתה לחיים, ממיתה לחיים לאו קל וחומר, וזה דין דאורייתא. אומר החתן סופר, זה קצת מוזר, כן? כי הוא ממש יוצא איזה שני מסלולים הפוכים, רמב"ן וחתן סופר. חתן סופר לא יכול לחלוק על רמב"ן, אבל אולי לפי הבעג, כן? הוא מסתדר עם הבעג, לא בכיוון שהרמב"ן תירץ אותו. נחזור על הנקודה. רמב"ם סובר שהלל תמיד הוא דרבנן, ואין הבדל בין הלל של חנוכה להלל של מועדים. רמב"ן סובר שהלל של מועדים הוא דאורייתא מדין שמחה, הלל של חנוכה הוא דרבנן. חתם סופר אומר לפחות בדעת הבאג הפוך, הלל של חנוכה, עצם ההודעה בחנוכה הוא דין דאורייתא, כי להודות על הנס, ושימו לב מה הרמב"ן מדבר, החתם סופר, לכל אורך הדורות, להודות על נס זה דין דאורייתא, הלל של מועדים הוא דרבנן. לכן את הגמרא שאומרת הלל דראש חודש לאו דאורייתא, שמשמע שיש הלל אחר שהוא דאורייתא, הרמב"ן סובר שמדבר על הלל של חנוכה שהוא לאו דאורייתא, הלל דאורייתא, הרמב"ן סובר שהלל הדאורייתאי הוא של החגים, ומה שהגמרא אומרת הלל דרבנן זה על חנוכה, ואילו החתם סופר אומר שמה שהלל הוא דאורייתאי, הלל של ראש חודש לאו דאורייתא, אבל יש הלל דאורייתאי הוא של חנוכה, ומה שהגמרא אומרת הלל דרבנן זה הלל של החגים. ממש דברים הפוכים. הנציב חולק על החתם סופר בנקודה אחרת, ותכף נראה שיהיה לנו משמעות גדולה לדבר הזה. הנציב מדייק, אתם יודעים שהנציג הספר הראשון שלו, זה היה פלא בזמנו שהוא הוציא ספר דווקא על השאילתות. הקטע הוא, זה שאילתה קפה בפרשת וישלח וישב, שם זה החנוכה. שאילתה, דמחייבים דבית ישראל להודויה ולשיבוכי קמי שמיה, ועידנה דמטרחיש לאוניסה, דכתיב הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. פירושו, בשעה שהרה הנס, ולא ביום ההוא בכל שנה, דזין לא עיקר מהתורה אלא מדרבנן. ואז הוא מעריך ואומר, וממוצא דבר מובן במצוות חנוכה גם כן באותה שעה היה מדאורייתא, והשתאו דרבנן, ולא כמו שכתב הגאון וצדיק חתם סופר, דקביעות יום מועד על הנס לעולם מהתורה, ומקל וחומר דגאולת מצרים, וגם הלל דחנוכה מהתורה כמו אגדה דפסח, ולא נראה כלל, דאם כן איך ביטלו מגילת תענית ונשכחו כל אותם הימים ממנו, אלא עיקר חנוכה בזמן הזה מדרבנן. הנציב אומר ומדייק בשאילתות, רק באותו דור או באותה שנה, נגיד נחזור למלחמת ששת הימים, לפי הנציב בשנה של מלחמת ששת הימים או בתשח, שם ההודעה הייתה דאורייתא, לעשות זכר בכל יום זה דרבנן. אבל הוא מקבל על זה שעיקר ההודעה על נס הוא דאורייתא, ומאיזה יסוד זה נובע תכף נבין. גם הנציב מקבל את הקל וחומר של החתם סופר, שממה מעבדות לחירות אמרינן, שירה ממיתה לחיים קל וחומר, וקל וחומר הוא דאורייתא, אלא מה שהחתם סופר אומר שזה לדורי דורות, ולכן חנוכה בכל הדורות אנחנו מקיימים בחנוכה קיום דאורייתא, את זה הנציב לא מוכן לקבל, רק לאותו זמן. אבל לאותו יום בעצמו הנציב מסכים שזה יהיה דין דאורייתא, ותכף נראה שיהיה לזה השלכה. שימו לב, יש בליל הסדר שני הללים. הלל אחד שלכאורה כבר היום לא כל קהילות ישראל נוהגים אותו, זה הלל בבית הכנסת שאומרים אותו בברכה. ויש הלל שני שאנחנו אומרים אותו בליל הסדר על ההגדה, מחלקים אותו לשניים. קודם כל אומרים שני פרקים לפני הברכה אשר גאלנו, לפני ששותים כוס שני, וכוס רביעי, כוס שלישי אומרים ברכת המזון, כוס רביעי גומרים עליו את ההלל. בשיעור שדיברנו, ועוד מעט נראה איך מתחברים הדברים, בשיעור שדיברנו על גדר מצוות סיפור יציאת מצרים בלילה הזה, הזכרנו גם את הנקודה הזאת של ההלל וגם את הזה של הרן, אבל היום אני מתמקד ממנו וגם מכיוונים אחרים. על ההלל של בליל הסדר, על הסדר ההגדה, יש שתי שאלות. שאלה אחת, למה לא מברכים עליו? שאלה שנייה, למה מחלקים אותו לשניים? על ההלל שאומרים בבית הכנסת, יש שאלה, מה גדרו, מה תפקידו, והאם הוא קשור, או יש איזה זיקה בינו לבין ההלל שאנחנו אומרים בסדר ההגדה. אז שימו לב, בואו נתחיל דווקא מההלכה ונצטרך להבין במה המחלוקת. תראו במקור 9, בליל ראשון של פסח גומרים ההלל בציבור בנעימה בברכה תחילה וסוף, וכן בליל שני של שני ימים טובים של גלויות, זה השולחן ערוך. אגב, וכל זה אין אנו נוהגים, אומר הרמ"א, כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת הלל כלל. אגב, מה קורה היום? קהילות ספרד אומרים, הספרדים אומרים הלל בבית הכנסת עם ברכה. אשכנזים, יש מנהגים שכן, אנחנו אומרים שכן. מישהו מכיר מנהג של אשכנזים שלא אומרים? חוץ לארץ, חוץ לארץ אומרים הלל? יש ויש? ומה זה תלוי? כמה אנשים יש להם סבלנות לחכות לפני שהולכים לסדר? מישהו יודע איזה? לפי הרמ"א, תכף נראה, לפי הרמ"א אין אנו נוהגים בכלל. אז כאילו השאלה במה זה מתחיל ומאיפה זה נובע. שימו לב, השאלה הזאת קשורה לשאלה האם הלל של ההגדה שאנחנו אומרים בבית בליל הסדר טעון ברכה או לא טעון ברכה. הרמב"ן מביא והר"ן מעריך בו, תראו במקור 4, תראו, תחזרו למקור ארבע. מהי ברכת השיר? רבי יהודה אומר יעללוך. מדמברכינן בליל פסח לאחר קריאת ההלל יעללוך, משמע שמברכים לפניו לגמור ההלל. לפי כאן הקטע הראשון שמביא אותו הר"ן, וזה מופיע בשם הרמב"ן, וזה קצת מסבך אותנו, כי כל הקטע הזה הראשון מדבר הרמב"ן, באמת צריך לברך לפניו לגמור את ההלל, כדרך שמברכים לפניו לגמור ההלל בכל הימים שגומרים אותו, שאי אפשר שיברכו לאחריו ולא לפניו, שהרי שנינו כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, כדאיתא פרק בא סימן. וראיה לדבר מדתניא במסכת סופרים, רב שמעון בן יהוצדק אומר 18 יום ולילה אחד יחיד גומר בהם את ההלל, מזכירים בהם את הלילה, ואלו הם שמונת ימי חנוכה, יום טוב של עצרת, חג הסוכות, יום שמיני של עצרת, ויום טוב הראשון של פסח ולילו. סימן שזה ממש כמו אותו דבר שברכה. ובגולה 1 ו-20 יום בית לילו. ומצווה מן המובחר לקרות הלל בבית הכנסת בשתי לילות ולברך עליהם ולאומרו בנעימה, לקיים מה שנאמר ונאמר שמו יחדיו, וכשקורא אותו בביתו אינו צריך לברך שכבר בירך ברבים. המשמע כשהוא קורא אותו טעון ברכה, שהוא בכלל ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. שימו לב, בקטע הראשון לפני שנביא את רבי גאון, שני דברים מתבארים. הלל של ליל הסדר טעון ברכה, אשר קידשנו מצווה וציוונו לקרוא את ההלל. אלא שכשאנחנו אומרים הלל בבית הכנסת, בציבור, בנעימה, אנחנו בזה מקיימים, והברכה הזאת פותרת. יוצא מזה אבל שמי שלא ברך, לא הלך לבית כנסת, או באותם מקומות שלא אומרים בבית הכנסת, יצטרך לברך הלל על סדר ההגדה. אבל הר"ן חולק על זה ומביא רבי גאון, אבל רבי גאון, אני תלכו לקטע השני, אבל רבי גאון כתב בתשובה שאין מברכים על הלל שבלי פסחים לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים אלא בתורת אומר שירה, שכך שנינו רבן גמליאל ובסיפה, לפיכך אנחנו חייבים להודות, לפיכך אם בא אדם לברך משתקין אותו אילו דברי הגאון, וכן הסכימו הגאונים. קודם זה היה הרמב"ן, לא, רציתי להכניס שם את זה, זה הרמב"ן, זה קצת בעיה, תכף נראה, בהתחלה זה לא בעיה, אבל אחר כך זה קצת יעשה לנו בעיות. רבותיי, מה המחלוקת? רמב"ן אומר, הקטע הראשון אומר לברך, רן אומר בשם רבי גאון לא לברך. רמב"ן סובר שהברכה בבית הכנסת פותרת, אבל אם לא ברכת בבית הכנסת לא פותר. רן אומר מה פתאום, זה לא צריך, בשם רבי גאון לא צריך. רבותיי, נתחיל דווקא ברמב"ן. לפי הרמב"ן זה מובן. לפי הרמב"ן ההלל של בית הכנסת וההלל של ליל הסדר הם מאותו יסוד, זה שירה של יום טוב. הרמב"ן סובר שליל הסדר הוא יום טוב, שונה משאר השנה, שבלילה אין לנו כמעט שום ביטוי לחג או לנס, כן, או אין קורבנות. בליל הסדר זה הלילה היחיד שיש בו קורבנות, והרמב"ן הרי חיבר את הדבר. הרמב"ן חיבר בין השירה של היום טוב לשירה של הקורבנות. יוצא שליל הסדר שאנחנו נפגשים עם הקורבן, כזית פסחא והלילה ופקה איגרא, היו אוכלים כזית פסח אבל בהלל, והיה הגג מתפקע, יוצא שיש לנו ביטוי של קורבן יום טוב, של הרגשה של יום טוב כבר בלילה, לכן אומרים שירה. לפי הרמב"ן גם ההלל, והנה אנחנו כבר מדברים, שאלה מרכזית לב השיעור, יש לנו מחלוקת גדולה בהלל של כל השנה עם דאורייתא ודרבנן, בשאלה בדאורייתא מה גדרו, והנושא השני מה זה הלל של של הגדה של פסח, האם הוא הלל מחודש? לפי הרמב"ן לא. שמו, אתה בליל הסדר, ליל הסדר, עוד לא שאתה יושב על הסדר, אלא הלילה הזה חייב שירה מדין שירת יום טוב. אז מי שאומר אותו בבית כנסת יצא, או מוציא בזה את ההלל של ההגדה, כי הם שניהם מאותו יסוד. אבל אם לא עשית בבית כנסת או לא ברכת, שום מחייב אותך ההלל שבהגדה לברך, מאיזה דין? מדין שמחת יום טוב. יוצא שלפי הרמב"ן ההלל של ההגדה צריך, בעצם אין הבדל בין הלל של ההגדה להלל של כל השנה כולה, אלא בזה שהוא בא בלילה, אבל גם הלל של בית הכנסת בא בלילה. והסברנו, ליל הסדר הוא הלילה היחיד שבלילה יש ביטוי של קורבן, והרמב"ן חיבר בין השמחה לבין הקורבן, ויש לנו את זה בליל הסדר. לכן זה אותה משפחה, ודאי שהרמב"ן יסבור צריך להגיד את זה. מובן גם שהרמב"ן אומר צריך לשים את זה בשירה. איך הרמב"ן אומר? צריך בבית הכנסת, כן, לאומרו בנעימה, לקיים מה שנאמרנו ממש לא יחדיו. אבל הרען סובר, מה פתאום, אין שום קשר בין ההלל של כל השנה כולה וגם ההלל של בית הכנסת. ההלל של בית הכנסת לא יכול להיות שונה או יותר טוב מההלל של כל השנה כולה להלל של ההגדה. אז מהו ההלל של ההגדה? אומר הר"ן, אנחנו לא קוראים אותו בתור קורין אלא בתור אומר שירה. פה אנחנו מתחברים לאחד משני אופנים. שימו לב, בשיעור הקודם אמרנו, או בשיעור אחד לפני הקודם, לא זוכר, כשדיברנו על סיפור יציאת מצרים, שאלנו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות בדין של סיפור, תמיד אנחנו מצווים בזכירה, ואמרנו את הגדר של האחרונים, שפה זה סיפור ופה זה זכירה, ואנחנו אמרנו שתמיד אתה צריך להגיד את העובדה שהיה יציאת מצרים, אבל הלילה הזה אתה צריך להודות, וזה בעצם לב העניין של סיפור יציאת מצרים. לא רק לספר מה שהיה, אלא הלילה הזה אנחנו מהללים ומשבחים, ואמרנו, אומרים את ההלל ואנחנו אומרים בסוף, לפי כך אנחנו חייבים להודות ולהלל. יוצא שכשהרמב"ן אומר כל השנה כולה אתה אומר את זה בתורת קורין, אתה מציין את זה שיצאת ממצרים, זה לא חלק מהגדה, אבל הלילה הזה זה חלק מכל מהלך של סיפור יציאת מצרים. ואנחנו מסבירים בזה שני הדברים, לכן לא מברכים, כן, וגם לכן אפשר להפסיק שם, בגלל שהוא חלק מתוך המערכת הכוללת של סיפור יציאת מצרים, שכולל פסח, מצה ומרור, וזה גם על סדר של פרסום הניסה, הכל בלילה הזה. יוצא רבותיי, לפי הרמב"ן בפשטות, לפי הרמב"ן בפשטות, הלל דאורייתא הוא הלל של שירה, אבל שירה מדין שירת יום טוב. נפקמינה עצומה, א', צריך ברכה, ב', ההלל של בית כנסת פותר, הברכה על ההלל של בית הכנסת פותר את ההלל של ההגדה, כי עם אותה משפחה. לפי הר"ן, הר"ן יהיה מכחיש את הכל. הר"ן אומר אין הלל של בית כנסת, וודאי לא עיקר הדבר, ויש הלל של הגדה שהוא לא מאותה פרשה ולא מאותה משפחה. ויותר מזה, לפי הר"ן אפילו אם יהודי יברך, לו זה היה חייב בברכה, גם אם בן אדם יברך הלל בבית כנסת לא שייך שיפתור. לפי הרמב"ן מי שלא ברך בבית כנסת חייב לברך, רק יש דין של פטור. למה לפי הרמב"ם הר"ן זה פרשה אחרת? מה זה הלל שבתורת לא קוראין אלא שירה? אמרנו זה היסוד של סיפור יציאת מצרים, שהוא חלק מהאגדה. היסוד הזה שהלל של ליל הסדר הוא חלק מהאגדה, רואים בשני דברים. תסתכלו גם במקור חמש וגם בטור אבן. תראו, הדין הוא אישה פטורה מהלל. תראו במקור שש, הגמרא בסוכה אומרת שעבד ואישה לא יכולים להקין, מכאן משהו אישה פטורה מהלל בסוכות, וכן דעצרת ותם אישום במצווה שהזמן גרמאי. אף על גב דבעלל דלי פסחים משנה פרק הרבה פסחים דמחי ובדלת כוסות, ומסתום אלו תקנו דלת כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה, שאני הלל דפסח דעל הנס בה, ואפן היו באותו הנס, אבל כאן לא על הנס אמור. לכאור המשמע נתמקד כרגע בחלק הראשון, מסתום אלו תקנו דלת כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה, שאני הלל דפסח דעל הנס בה, ואף הן היו באותו הנס. רואים פה שכבר תוסות שמו לב לזה שנשים פטורות מכל הלל, אבל הלל של ליל הסדר הם חייבות. למה? כי חייבו אותם, כן, בהלל והגדה בארבע כוסות, כי אף הם היו באותו הנס. השאלה היא האם אף הם היו באותו הנס, גם זה בא להגיד החלק הראשון שלו, לא תקנו אל ארבע כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה. הם מצוות בארבע כוסות כי אפים היו באותו הנס, אז הם מצוות בהלל והגדה. אגב, שואלים באמת, מאיפה אני יודע שאישה חייבת בהגדה? וזה מצוות עשה שהזמן גרמה. ארבע כוסות אפים היו באותו הנס. אז על סדר הברכות. אותו דבר אומר הטור אבן, אבל עוד מעט נעשה הבחנה ביניהם. אומר הטור אבן, מה זה הקל וחומר? מה מעבדות לחירות אמרינן שירה? פירש רש"י ביציאת מצרים אמרו שירה על הים. אבל הטור אבן חולק, ולי נראה דאחי פירושו. מה מעבדות לחירות אמרינן שירה? הלל קאי דאמרינן ביום ראשון דפסח שהוא יום יציאת מצרים. וסבירה לכחכמים דאמרו פרק י' נביאים שבהם תקנו לישראל שהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. וכשנגלים אומרים אותו על גאולתם ממיתה לחיים. לא כל שכן, דהיינו דפריחי אחי הלל נמי נימה, כמו שאומרים ביום יציאת מצרים, שהוא יום טוב ראשון של פסח. הטור אבן אומר שהקל וחומר של מסכת מגילה של פורים, ומה מהעבדות לחירות אמרינן ממיתה לחיים, מאיזה עבדות לחירות אמרו? מדובר על הלל של יום ראשון דפסח שהוא הלל מיוחד, כי הוא הלל של כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה. אני רוצה להסביר, שימו לב, יש לנו את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שהלל של ליל הסדר הוא הלל מדין יום טוב ושמחה, שירה של שמחה. יש לנו את הר"ן שאומר שאין קשר ביניהם, זה לא הלל של כל החגים, אלא זה הלל אחר. איזה הלל הוא? אפשר להגיד שהוא הלל שהוא חלק לפי השיעור הקודם, וגם את זה אפשר להכניס גם בתוספות, וגם אולי בתוספות נגיד שהוא חלק בלתי נפרד מהאגדה. זה הסיפור יציאת מצרים, וכיוון שהוא חלק מהאגדה לא שייך עליו ברכה נפרדת של הלל, כי הוא לא בא כהלל, הוא בא, זה המהות של המצווה של סיפור יציאת מצרים. ויכול להיות, וזה אפשרות שלישית, שהוא הלל של הודעה על נס, לא בגלל האגדה, הוא הלל של הודעה על נס. שימו לב, הזכרנו את זה, תשמעו דבר נפלא מאוד. אני חושב שבליל הסדר נפגשים הנציב והחתן סופר. מה אנחנו אומרים? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפי הרמב״ם זה מצוות עשה של זכור את היום הזה. בליל הסדר אנחנו צריכים להרגיש שעכשיו יצאנו ממצרים. אז לפי החתם סופר, אפילו חנוכה בכל הדורות הוא דאורייתא. מה אומר הנציר? לא, רק שזה קרה לו. זה הכל נכון על חנוכה אולי לפי הנציב, על פורים, על מלחמת ששת הימים כמו שדיברנו עליהם. אבל בליל הסדר שכל עניינו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה ממצרים, זה עניין מצוות הסדר אורייתא. והרי דיברנו, כשדיברנו על הסיבה, אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו למצב. אז עכשיו לא פעם יצאנו ממצרים, אנחנו עכשיו יצאנו ממצרים. יוצא שיש לנו הודעה הלל דאורייתאי של שירה מדין נס, וזה מה שאומר הטור אבן, שעל זה הגמרא אומרת מה מעבדות לחירות לא כל שכן, מניתה לחיים לא כל שכן. כשיצאנו ממצרים היה מניתה לחיים, ועכשיו כל שנה זה מניתה לחיים. איפה הנפקמינה לדינה? תהיה נפקמינה לדינה בכמה דברים. א', באמת בשאלה אם אישה חייבת בהלל. אישה חייבת בהלל של האגדה, אישה חייבת באגדה מדין ארבע כוסות, כי אמרו על סדר האגדה. אולי היא חייבת בגלל הכוס הרביעית שצריכה להיות על ההלל. ככה תוספות אומרים. אבל נגיד, אז יש טעם מבת אחת, אבל לא יהיה זהו. נשים מצוות בסיפור יציאת מצרים לכאורה, אבל לא מצוות בהלל, אז אולי זה לא הנפקמינה. הנפקמינה הנוספת תהיה, שימו לב, אתם יודעים שאנחנו מקפידים לאכול אפיקומן עד חצות. למה מקפידים לאכול אפיקומן עד חצות? בגלל שלפי רב לזר בן עזריה הפסח נאכל עד חצות, ואפיקומן אנחנו אוכלים אותו זכר לקורבן פסח. עכשיו השאלה היא, האם סיפור יציאת מצרים צריכים לגמור את כל העניינים? גם מי שמעריך מאוד בסיפור יציאת מצרים, כן? האם סיפור יציאת מצרים, נגיד כל שלא אמר שלושה דברים אלו, צריך להיות עד חצות? לכאורה כן, בגלל שאנחנו אומרים בשעה שיש פסח מצה ומרור לפניך, אז יש את הסיפור, אז מקיימים את המצווה. יכול מראש חודש תלמוד אמר. בקיצור, סיפור יציאת מצרים עיקרו הסיפור זה בשעה שיש פסח מצה ומרור. לכן אגב יש דרשנים מסבירים שמעשה באלה שישבו בבני ברק, אחד מהם היה רב לזר בן עזריה, והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. מה החידוש? החידוש של רב לזר בן עזריה, אפילו שלפי דבריו כבר זה עד חצות, אבל הוא סיפר בכל הלילה בגלל שהוא היה בבני ברק במקומו של רבי עקיבא, ולפי רבי עקיבא זה מתקיים כל היום. תראו איזה דרוש ארוך. אבל כל פנים בוא נגיד, סיפור יציאת מצרים זה עד חצות. נשאלת השאלה רבותיי, את ההלל של ליל הסדר, אני לא רוצה להלחיץ את האנשים, מספיק אנחנו חוצים עם אפיקומן, אבל השאלה אם את ההלל צריכים לגמור עד חצות. לפי הרמב"ן מה פתאום? כמו שאפשר להגיד הלל לפני כן בבית כנסת, ככה אפשר להגיד הלל אחר כך. אין הלל קשור לסיפור יציאת מצרים. גם אם נגיד שזה מדין הודעה על נס שחייב אדם להראות את עצמו כי הוא יצא ממצרים, זה דבר נפרד, כי זה מדין זכור את היום הזה, חייב אדם להראות את עצמו. אבל אם זה חלק מסיפור יציאת מצרים, כמו שאומרים התוספות, וכמו שנשים חייבות, ממילא יוצא שצריכים להקפיד לגמור את כל ההלל עד חצות. זה להלכה ללא למעשה, זה, כן? נדמה לי שאין שום משפחה, כן? מספיק לחוצים עם האפיקומן, אז אחר כך יש עוד ברכת המזון שיספיקו גם את ההלל. אבל לפחות מה שכן, אם שני הפרקים הראשונים שאומרים אותם, וזה כן מספיקים לפני חצות, אז אולי בזה יוצאים את ההלל בשני הפרקים. אני רק אעריך, לא אספיק, באפשרות הרביעית שיש, שימו לב, אמרנו מה זה הלל של ליל הסדר. לפי הרמב"ן יש יסוד אחד של הלל מדין שמחה ושמחת יום טוב ונפקמינה, שהלל של בית כנסת פותר בברכתו את הלל של ההגדה, ואם לא ברך צריך לברך. לפי הר"ן זה גדר אחר. לפי הרמב"ן יוצא שזה הלל הוא דאורייתא, לפי הרמב"ן בוודאי שלא. לפי הר"ן זה גדר אחר. מה הגדר? דיברנו על שני גדרים. או מדין הודעה על נס, ובליל הסדר, איך אמרנו, שתזכרו, הנציב והחתם סופר נפגשים, כי חייב אדם להראות את עצמו, או מדין ההגדה, סיפור יציאת מצרים. נפקמינה, אם חייבים לגמור את ההלל, לפחות את שני הפרקים הראשונים לפני חצות, אם זה סיפור יציאת מצרים, כן. ברמב"ן אני רק רוצה להגיד, יש אפשרות רביעית, אמרנו אפשרות רביעית, שמשמע שההלל של ליל הסדר הוא חלק מהלכות קורבן פסח, ואז לפי זה גם יצטרכו לגמור. כי הגמרא אומרת, איפה הפסוק לילה? הגמרא אומרת שתראו במקור 10 ובמקור 11, קודם נתחיל במקור 11, כי הזכרנו כזית פסח והלילה ופקע איגרה, היו אוכלים את ה כזית פסח ושירת ההלל פקע איגרה. רואים שאת ההלל הם אמרו עם אכילת פסח. אתם זוכרים את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שהשירה היא או שירה על קורבנות או שירה של יום טוב. הקורבנות של יום טוב הם השירה, אז יכול להיות שזה הלכה של הלכות חלק מקורבן פסח. גם הגמרא אומרת שלילה הראשון פסח שני לא צריך הלל. אומרת הגמרא, שיר יהיה לכם כליל יתקדש החג, לילה המקודש הוא בא, שזה רק הלילה הראשון. לא הספקנו חלק גדול מהדברים, גם לא אסביר את הרמב"ן, רק אסכם את הדברים. תזכרו, מחלוקת יסודית, לפי הרמב"ם הלל הוא תמיד דרבנן, לפי הרמב"ן ובעל ההלכות גדולות הלל יכול להיות דאורייתא. איך יכול להיות הלל דאורייתא? באים משני כיוונים הפוכים, רמב"ן וחתם סופר. רמב"ן אומר שהלל של מועדים הוא דאורייתא כחלק משמחה, ושמחה יש במועד ושמחה יש על הקורבן. שומעים? על המועד ועל הקורבן. בא חתם סופר ואומר לו, ההלל הוא הודעה על נס ו תמיד זכרו נס, לא הודעה על נס, כיוון שהוא קל וחומר. מה מעבדות לחירות אמרינן שירה ממיטה לחיים? קל וחומר הוא דאורייתא. לפי הרמב"ן, חנוכה זה דרבנן, הלל, חגים זה דאורייתא, לפי החתם סופר הפוך. אמרנו שהלל של ליל סדר יכולים להיות בו ארבעה דברים שעושים אותו להלל דאורייתאי. לפי הרמב"ן יש לנו שני מסלולים, או הלל מדין שמחה רגילה או הלל מדין קורבן, והנפקמינה היא שכיוון שהוא לא קשור ישירות לסדר, יכול להיות שהלל של בית כנסת פותר אותו והלל צריך ברכה. אז לפי הרמב"ן יש לנו שני אבנים להבין את הלל של ליל הסדר. לפי הר"ן שחולק, אז הלל של ליל הסדר לא קשור להלל של מועדות, אלא הוא או בא כחלק מסיפור יציאת מצרים, או שהוא בא כהודעה על נס, ופה הנציב נפגש יחד עם החתן סופר, כי חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. נפקמינה, האם אפשר להמשיך בהלל עד חצות או לא? אם הוא הודעה על נס, תמיד אפשר. גם לפי הרמב"ן אפשר תמיד. לעומת זאת, אם הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, אז לא. הדברים האלה מיושבים בראשונים. תסתכלו רק שברמב"ן, אם הרמב"ן אמר את זה, אז יש משפט אחד שקשה להבין אותו, אבל לא נספיק להגיד את זה, כי הרמב"ן אומר שהסיבה שלא מנע את זה הרמב"ם, הסיבה שהגמרא לא הביאה את זה, שהלל של עשיית מצווה לא קטני,